שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, טכנאי השידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה בעריכת הלל ברמוביץ'. ועדת חקירה ממלכתית לא קמה עדיין, לא ברור אם תקום, הממשלה היא זאת שצריכה למנות, ובעבר לחץ ציבורי הוא זה שגרם לוועדות חקירה להתמנות, במצב כיום לא ברור אם הלחץ הנוכחי קיים ואם הוא משפיע, אבל קמה ועדה אזרחית. בוקר טוב לדוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
בוקר.
בואו, קודם כל, הוקמה ועדה אזרחית, בואי נדבר על החסרונות שלה.
אולי נתחיל ביתרונות.
אולי נתחיל ביתרונות, נבוא חיובים.
קודם כל, צריך לברך על יוזמה אזרחית. אני לא יודעת אם דווקא להקמת ועדת חקירה אזרחית, על זה אני אגיד תכף בחסרונות, אבל כן על הקמת, בוא נאמר, זירה אזרחית, שבה יכולים גורמים מעורבים לספר את הסיפור שלהם, לתאר את הדברים, את האירועים מנקודת המבט שלהם, גם בעדויות שהוועדה שומעת, גם של אנשים שנפגעו, לספר על הקרובים להם שהם קורבנות של האירוע הנורא ב-7 באוקטובר, וגם לצייר תמונת מצב של מה שהיה. אז יש בזה דבר טוב, כי הממשלה לא מחליטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ויש באמת תרומה ליוזמה האזרחית הזו, כן לספר את הסיפור, כן לבנות את הנרטיב, כן שהדברים יהיו מתועדים, וכן שזה יהיה בזמן לא רחוק מאוד מזה שבו קרו האירועים.
אני אוסיף אולי גם יתרון שאולי זה יפעיל לחץ נוסף, כי הרי בסוף הוועדה הזאת יהיו לה מסקנות ואיזושהי תעודה, יכול להיות שהממשלה בסוף כן תעדיף ועדה חקירה שתכף נמנה את יתרונותיה, ובאמת החסרונות של ועדה אזרחית בין היתר, הם לא חשופים באמת לכל המסמכים המסווגים ולכל באמת מה שקרה שם, או בוא נגיד אחרת, הם לא יכולים לזמן נדים בכוח.
אז זה נכון. קודם כל, הבחירה שזו ועדת חקירה אזרחית, היא עשויה להיות קצת בעייתית במובן הזה, שמצד אחד הוועדה הזו שעומדת בראשה כיום שופטת ורדה אלשיך, אז בעצם היא כן יוצרת את הדימוי המעין משפטי. יחד עם זה, כיוון שהיא, כמו שאמרת, היא לא מעוגנת בחוק ואין לה שום מעמד חוקי, אז הנופח המשפטי הזה הוא בעצם בנוי כולו על הסכמה של האנשים, אנשי הציבור הראויים שלקחו על עצמם להשתתף בזה, ושל מי שמוכן לבוא ולהעיד בפני הוועדה. עכשיו, אם רואים את הפרוטוקולים של הוועדה, היא מתנהלת כוועדה משפטית. למשל, בפרוטוקול כתוב העד, נקודותיים, כן? זאת אומרת, היא אוספת עדויות. וכאן זה נכון שיש פה איזשהו חיסרון, שהדברים שנאמרים בפני הוועדה, הם בעצם יכולים כן לשמש, נאמר, בהליך משפטי אחר, בניגוד לדברים להגנה שיש לעדים בוועדת חקירה ממלכתית. בנוסף, כמו שאמרת, הוועדה אין לה סמכויות לחייב אנשים להופיע בפניה או להמציא למסמכים. בסוגריים, אפשר להגיד שיתרון אחר של הוועדה יכול להיות שוועדת החקירה הממלכתית כן תוכל לעשות שימוש בעדויות הגלויות, דרך אגב, כל מי שמתעניין, יש אתר של הוועדה האזרחית ויש שם את הפרוטוקולים מפורטים, זאת אומרת היא פועלת בשקיפות מלאה, אז כן ועדת החקירה הממלכתית תוכל לעשות שימוש בעדויות שניתנו גם בפני הוועדה האזרחית.
היא לא תצטרך לזמן אותם דוקטור בלנדר מחדש, כלומר להביא את אותם עדים, כלומר היא תוכל לעשות אינקורפורציה של העדויות האלה?
לא, היא בטח תביא את זה בפניה, אבל זה לא אומר מה יהיה המעמד של זה. סביר להניח שאת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים היא כן תזמן, היא תפעל באופן עצמאי. ועדת חקירה ממלכתית, ואם תוקם, היא תתחיל לפעול מאפס. זאת אומרת, היא תזמן עדים, היא תאסוף מסמכים, אבל אני אומרת שבתוך המסמכים שהיא תאסוף, היא תוכל גם להיות חשופה לפרוטוקולים האלה. של ועדת החקירה האזרחית. אני חושבת שלוועדה כזאת יש בעיקר תפקיד של איחוי, ריפוי ואיזשהו תיקון זאת אומרת, היא משמשת כרגע הבמה הרשמית ומכובדת לאנשים להשמיע בעצם את הסיפור של האירועים מנקודת המבט שלהם, ואני חושבת שיש לזה חשיבות רבה בהקשר הציבורי, כי בתקשורת לא תמיד מתאפשר להשמיע את הסיפור מתחילתו ועד סופו, כולל ששואלים אותך שאלות והבהרה ודברים שבונים לך את התפיסה של האירועים, ולוועדה הזאת כן משמשת איזושהי במה, אבל חשוב מאוד להבהיר, זה לא תחליף לוועדת חקירה ממלכתית. זה לא תחליף, ועדת חקירה ממלכתית היא גוף מעין משפטי עם סמכויות כשל בית משפט בכל הנוגע לחיי בדים ולהמציא למסמכים, וחשוב שלא יתמסמס הרעיון של הקמת ועדת חקירה ממלכתית ושל קיומה של ועדת חקירה אזרחית.
יש לנו צפי של היה ותוקם ועדת חקירה ממלכתית, כמה זמן באמת ייקח עד שתהיו למסקנות, כי הימים הם ימים אחרים מאשר ימי ועדת אגרנט, ופה העסק הוא עוד יותר מורכב, וכמובן שתהיה ממשלה שלא תרצה שהמסקנות, אם תוקם ועדה כזאת שתפורסם לה כל כך מהר.
אז אני חוששת שאני לא אשת בשורות בעניין הזה, ועדות חקירה ממלכתיות לוקח להן זמן, רק לאחרונה ראינו את הוועדה לאירוע נקודתי שזה היה האסון במירון, וראינו שבעצם עד שפורסם הדוח הסופי כבר באמת הרבה מהדברים וגם הרבה מבעלי התפקידים כבר לא היו רלוונטיים.
כן.
ולכן זה נכון, הוועדת חקירה ממלכתית שתקום, לא, בוא נגיד ככה, לא צריך לחכות למסקנותיה של ועדת חקירה ממלכתית כדי לפעול במרחב הציבורי, כדי לפעול כדמוקרטיה, כדי שהמדינה תמשיך ותתרומם מתוך השאול שאנחנו נמצאים בה. ועדת חקירה ממלכתית היא לא תציל אותנו. וגם לא צריך לחכות לה כדי שהיא תגיד מי אחראי למצב, כי יש פה איזושהי בלבול בשיח הציבורי, ראיתי את זה גם בהקשר של ועדת החקירה האזרחית, שמחפשים אשמים, אשמים, אשם זה מושג פלילי, גילטי, כן? אבל אנחנו מדברים פה מי הוא האחראי, מי הוא accountable, מי ה-responsible, מי בעצם זה שאחראי לכל התהום הזו שאנחנו נמצאים בה. ואת זה אני חושבת, עם כל הכבוד, ואני כן סומכת ידיי על ועדת חקירה ממלכתית שתקום ותברר לעומק את האירועים ותפיק מסקנות ותמליץ המלצות, ואני מקווה שהם יוסמו, וגם תצביע על אחריות של בעלי תפקידים, אבל עדיין, 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 לא צריך לחכות לסיום עבודתה של הוועדה, שככל הנראה ייקח זמן ארוך, מדובר בטח למעלה משנה.
כן,
הוועדה כן יכולה להוציא דוח ביניים, כמו שציינת שעשתה ועדת אגרנט.
כן, שאנחנו מאוד מאוד זקוקים...
שארבעה חודשים מתום המלחמה כבר פרסמה.
כן, מאוד מאוד זקוקים לחלק הזה, ונזכיר, ועדת אגרנט לא... עסקה בעיקר בדרג הצבאי, במחדל הצבאי, ופחות כיוונה לאחריות באמת באמת של מקבלי החלטות, אבל לפחות יצא משהו לגבי הפשלה עצמה ומרכיביה, הפשלה הצבאית המודיעינית, והנה אנחנו פה, מעבר לאחריות של הממשלה והמדינה, באסון הזה, אז קודם כל רוצים לדעת גם מה קרה מבחינה מודיעינית, מבחינת הצבא, וזה משהו שגם להפיק לקחים מיידיים, ולא רק לקחים, מסתבר שאנחנו לא יודעים להפיק לקחים כל כך גם מוועדות חקירות מלפני 50 שנה, לפחות ועדת הגנת.
נכון, כן. זה גם נכון. זאת אומרת, החשיבות של הוועדות היא כן בעצם ההקמה שלהן, שמידע על חוסן של מדינה שיכולה להקים גוף חיצוני בלתי תלוי, שיחקור את האופן שבו הדרג הפוליטי והדרג המקצועי שלה ותהליכי קבלת ההחלטות שלהם, והמוסדות הביטחוניים, איך הם מתנהלים. זה מראה על חוסן דמוקרטי, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ. אבל אני חושבת שזה נכון, שזה לא שלמחרת העולם משתנה, ראינו. אז נכון שכשקרה המחדל, אז יכולנו להשתמש במינוח של הקונספציה שירשנו מוועדת אגרנט, אבל זה לא מנע את הישנות המחדל.
לא, גם מנגנונים שנבנו בוועדת הגרנט.
אנחנו עשינו סקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, רוב הציבור תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, ויש מחלוקת בציבור אם צריך להקים אותה בהקדם האפשרי, או בתום המלחמה, על אף שעדיין רוב סבור שכן צריך להקים אותה בהקדם האפשרי.
אני חושב שגם אם נכנס לראשם של פוליטיקאים, אז עד שבאמת תפרסם מסקנות ייקח הרבה זמן, אבל כמובן שהאנשים שנחקרים ועשויים, המסקנות עשויות להשפיע עליהם, היו רוצים שלא תוקם ועדה כזאת, זה משהו טבעי בדרך כלל, זה גם ראינו זה בוועדות חקירה אחרות. תודה רבה לדוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה.
תודה, ביי.
כיצד הפכו אשכנזים לישראלים? זו שאלה, לא שאני שואל אותה, כותרת שם של ספר, הגירה ורגשות במשפחות ממעמד הביניים. בוקר טוב לדוקטור רותם לשם, חוקר תרבות, המתמחה במחקר הרגש, וכותב הספר כיצד הפכו אשכנזים לישראלים, בהוצאת הספרים למדה, אוניברסיטה פתוחה. בוקר טוב דוקטור לשם.
בוקר טוב, תודה שזמנתם אותי.
מה הביא אותך לכתוב דוקטורט בנושא הזה, שאתה יודע, כשראיתי אותו מבט ראשון, אמרתי, וואו, זה נפיץ.
בהחלט, קודם כל אני חושב שהביוגרפיה האישית שלי, אני בעצמי מגיע ממשפחה שהיא חצי ממוצא אשכנזי, מזרח אירופאי, פולני, וחצי תימני, והעניין האתני תמיד היה מאוד רגיש אצלי.
ואתה חסין, אתה גם וגם, אז אתה חסין, אתה גם וגם, ואתה יכול לכתוב על זה דוקטורט, ותמיד להגיד, חבר'ה, אני רק חצי אשכנזי. במעין התנצלות לצערי, כמו שקורה בשנים האחרונות. תאמר לי, אתה בחרת בעצם משפחות שעלו לארץ מיד אחר השואה, ועקבת אחרי שלושה דורות?
בהחלט. המחקר שהתחיל אי שם ב-2014, מבוסס על רעיונות, שערכתי עם שלושה דורות במשפחות, שהדור הראשון הגיעו ממזרח ומרכז אירופה אחרי השואה, וראיינתי את הדור שנולד בארץ, או שהגיעו כילדים, הדור השני, והדור השלישי, שהיום הם בטווח הגילאים שבין 30 ו-40, ורובם עם משפחות משל עצמם.
ואתה יודע, הרבה אנשים חושבים שהעלייה ממדינות אשכנז אחרי המלחמה הייתה עלייה שהכל היה סלולה, אבל בעצם, כמו שאתה גם מתאר בספר, עברו פה קשיים רבים מאוד ואתגרים גדולים מאוד, כפי שחוו עליות אחרות.
בדיוק, אני חושב שיש לנו איזושהי נטייה, בטח בשנים האחרונות, להסתכל על הקטגוריות האתניות, אשכנזים, מזרחים, בצורה מאוד מאוד שטחית, שחוטאת לאמת המורכבת, כן. שיש בה הרבה גוונים, כן, והרבה קשיים, והמשפחות האלה התחילו את מסלולם ממעמד נמוך, או חלקם ממעמד בינוני נמוך, עם קשיים רבים, מול הקבוצה הקולטת, האשכנזית, מול קבוצות הגרות אחרות שהיו כאן, בהחלט. אני חושב שהניסיון להתייחס, או השיח שמתייחס לכל האשכנזים כמקשה אחת, כמעין איזושהי הגמוניה, כן, שולטת, כמובן שאנחנו כולנו מודעים להיסטוריה, כן, ולמה שהיה במדינה לאורך השנים, אבל זו הסתכלות מאוד מאוד צרה ומוגבלת, ושנותחל, וצריך להרחיב אותה. אני חושב שמבחינה פוליטית אפילו, הניסיון שלי הוא באמת להכניס פנימה חשיבה קצת יותר מורכבת, שלא מסתכלת על דברים כשחור לבן, כן, כטוב ורע, אלא מנסה להציף בעצם את המורכביות ואת התהליכים השונים שהתחוללו בתוך המשפחות האלה.
כן, וכמו שאתה מתאר וחוקר, אז הדור הראשון הרבה נקלטו במחנות עולים, רובם היו עובדי צווארון כחול בכלל.
בהחלט, והרעיונות עם הדור הראשון היו באמת הקשים ביותר. אני סחבתי את אמיתי הרבה, זה סיפורי שואה, זה סיפורי הישרדות. כן, היום זה צף לשיח הציבורי בעקבות המלחמה, נכון, אבל זה ממש ככה, אלה הסיפורים ששמעתי, וקשיים גם מול החברה הקולטת, המון אפילו התייחסות מזלזלת כלפיהם, כן, המון ביקורת ושיפוטים שהם היו צריכים להדוף, כן, זה דור שעבר המון, אנחנו יודעים בחייהם, וזה לא נגמר כשהם הגיעו לישראל, כן, הם ממש היו צריכים ככה לעזור את כל הכוחות שהיו להם כדי להתקדם בחברה ולהצליח בה, ואני חושב שהמשפחה, אם אני חוזר לנושא של הספר, המשפחה עבורם הייתה באמת האופטימיות, התקווה, כאילו הקמת המשפחה החדשה מבחינתם זה היה המרכז של המוטיבציה שלהם, של ההישרדות שלהם אפילו, כן? להגן על המשפחה, לדאוג למשפחה, לאפשר לה להתקדם בתוך החברה, זה היה משהו שחזר באמת ברוב הרעיונות.
ובאמת אתה גם נוגע בבני הדור השני, בעצם אלה שנולדו לאותה שארית פלטה שעלתה לארץ, וכבר נולדו לתוך המציאות הזאת, מה שנקרא צברים לגמרי.
נכון.
שם כבר... כן, בבקשה.
אני אומר, הדור השני שם היה באמת איזשהו משהו יותר מורכב, כי מצד אחד הם רצים להיות ישראלים, כן? זה לא שהדור הראשון לא רצו להיות ישראלים, אבל עבורם זה היה להגיע לתוך תרבות חדשה קולטת, והתהליך הזה היה הרבה יותר מורכב, כן? עם השפה שלהם, עם התרבות הקודמת וכן הלאה. דור השני רובם נולדו כאן, הם כבר מבחינתם הם ישראלים, הם ימצאו איזשהו אתוס שהוא כל ישראלי, כן? כלל ישראלי כזה, ובעצם כל מה שרצו זה להשתלב ולהיות ישראלים, ודרך זה גם במובן מסוים, נבנה גם היחס להורים, ששם הייתה מורכבות מאוד גדולה, כי מצד אחד, עוד פעם, החוויות של ההורים, השואה, אלה חוויות מצמיתות, זה חוויות שיודעים, בתוך משפחות צריכים לסחוב אותם, זה לא פשוט כלל וכלל. מצד שני, הם רוצים להיות כמו כולם, כן? אז הם רוצים גם להרחיק את עצמם מההורים, כן? להרחיק את עצמם מהדפוסים שנתפסים כגלותיים, כן? בתוך החברה הקולטת. אז יש שם איזשהו תהליך כזה של קרבה והזדהות חזקה עם ההורים, אבל מצד שני גם ריחוק וניסיון להתבדל מהם, כן? ולהתאים את עצמם לתרבות המקומית, וזה איזשהו פוזיציה רגשית מורכבת, שהיא לא כאן ולא כאן. אני קורא לזה דור, אני קורא להם דור לימינלי בספר שלי. מצד אחד רגל אחת בתרבות ההורים, כן? ובהזדהות עם ההורים בניסיון לגונן עליהם כמה שניתן, בגלל מה שעברו, ורגל שנייה בתוך התרבות המקומית החדשה שאליהם נכנסו. כן, אז יש שם איזשהו מעין דיסוננס כזה בדור הזה.
שזה דור שכבר אפשר להגיד יותר משתלב במעמד הביניים, פחות צווארון כחול.
מהרוב האנשים שראיינתי רובם כן, במשהו, מהרוב המוחלט במעמד הביניים, ובדרך כלל בתוך מוסדות, כן, המוכרים של מעמד הביניים בחברה הישראלית, אז זה יכול להיות הרבה בצבא, זה יכול להיות במוסדות מדינה אחרים, כן, אבל גם שם, כאילו הרבה, נגיד, לאו דווקא תארים אקדמיים, כן, אז יש שם פער, נגיד, יש תארים, יש גם הרבה שהלכו לבתי ספר טכניים, כן, והפכו להיות, עבדו אחרי זה במקצועות הרבה יותר טכניים, כן, אז שם גם יש מגוון, זה לא שכולם במסלול, כמו שאנחנו מכירים היום של מעמד הביניים, נכון? הולכים לאקדמיה, לאוניברסיטה, ואז עבודה. לא, הרבה מהם גם בתי ספר, יש שם גם בתי ספר מקצועיים בדור הזה, כן? זה מעורב.
ואתה גם נוגע בנקודה רגישה, והיא היחס של העלייה האשכנזית לעולים מארצות המזרח. אתה כן מתאר, למשל, משפחות אשכנזיות שגרו בשכירות בתוך דירות של עולים ותיקים יותר, למשל עולי תימן שהיו ותיקים יותר, אז היה גם את זה. והיה בכלל, הייתה איזו שאיפה לצאת מהשכונות שבהם גם עולים ממזרח, ולעבור לשכונות שיש בהם יותר אשכנזים ותיקים?
כן, תראה, באופן טבעי, כאילו, הדור הראשון שהגיע לכאן, מתרבות המוצא שהם הגיעו, הם הגיעו ממזרח אירופה, כן? למרות שגם שם, במזרח אירופה, הם נתפסו כן, המזרחים של אירופה, כן? אבל הם הגיעו לכאן עם ההיכרות עם התרבות שלהם, הם נפגשו כאן עם קבוצה קולטת, כן? שהיא עם תרבות דומה לתרבות המוצא שלהם, והם רצו להתקרב אליה ולהשתלב אליה, כן? הייתה תחרות בינם לבין המזרחים, היו גם תפיסות גזעניות בדור הזה, אני לא חושב שזה סוד, כאילו אני לא חושב שגם הספר שלי חושף משהו שלא ידוע, כן, לרוב האנשים שדיברתי איתם גם, כן, זה ידוע, אבל צריך לשים, אני חושב, הבחנה מאוד ברורה בין מה שקרה בדור הראשון, כן, ובעשורים הראשונים למדינה, לבין מה שקרה אחרי זה. כאילו בדור השני ובדור השלישי אתה כבר לא תראה את השיח של הדור הראשון. זה לא קיים, הרבה מהם משפחות מעורבות גם, כן, אז זה לא הגיוני שזה יהיה, כן, אז הריחוק של הדור הראשון, אני מסביר את זה בספר, הוא מכל מיני סיבות, אני לא מסביק, כן, גזענות, כמובן, אבל צריך עוד פעם, להסתכל על התמונה המלאה. ואני חושב שהדור השני, מה שהוא עושה בעיקר, זה לדחות את הגזענות של דור ההורים. בשיח הגלוי שלהם, הם מבחינתם, זה משהו פסול, כן? זה לא צריך לחשוב בצורה כזאת.
כן.
זה לא אומר שהם לגמרי נפטרו עוד פעם מהיחסים המורכבים, זה לא אומר שאתה יודע, לפעמים יש פער בין מה שאומרים לעצמנו, כן, באופן גלוי לבין מה שהרגשות שלנו מכתיבים. כן, אז עדיין גם בדור השני וגם בדור השלישי יש איזשהו דיסוננס כזה, בין איזשהו רציונל שאומר אנחנו כולם שווים, לא צריך להסתכל בקטגוריות אתניות, כן, אין הבדלים בין צבעים וכן הלאה וכן הלאה, לבין איזשהו רגשות שמפעילים אותנו לפעמים באופן לא מודע. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית שאני רוצה להעביר זה שזה איזשהו תהליך שלוקח הרבה זמן, זה לא משהו שיכול להתרחש, לא בדור אחד ולא בשני דורות. ואני חושב שאם מסתכלים באופן רחב על הכיוון של התהליך הזה, אז הכיוון הוא שהוא באמת למתן את ההבדל בתוך הקבוצה שחקרתי, mm-hmm, כן? כן? ובעצם לבטל ולנסות לנטרל, כן? ולקבל כמה שיותר גם מזרחים, כן? ולהיות מודעים לאליטיסטיות, כן? שאנחנו מכירים שמשויכת באופן תרבותי לאשכנזים וכן הלאה. כן, איזשהו תהליך שמנסה לרסן את זה.
ואסור לשכוח לרגע שאנחנו פה בתקופה מאוד מאוד קצרה, עברנו פה קור היתוך מטורף, בטח ב-100 שנות התיישבות אינטנסיבית, אז באמת באמת היו פה מכל הזרמים ומכל העדות ומכל המדינות, וכמו המערכון ההוא של לול הקלאסי, כל ותיק לא קיבל יפה לגמרי את החדש, ואני חושב שאין מערכון יותר מדויק מהמערכון הזה של לול, וזה משתקף היטב גם בספר שלך. ומצד שני, יש באמת הסיפור של כל אחד, והסיפורים, לכל עלייה אגב, לא היו פשוטים בכלל, ואין פה עליות לוקסוס בכלל, בטח בטח כאלה שהגיעו אחרי מלחמת העולם והפליטים משם, ואלה שהגיעו כשאין להם רכוש, ויש הרבה עליות כאלה בתולדות המדינה. יש הבדל גדול מן אלה שהצליחו להגיע עם רכוש, והם המעטים, לבין הרוב. אגב, אשכנזים, מזרחים, כולם.
בהחלט.
הספר הזה מאוד מאוד העיר את עינינו, כיצד הפכו אשכנזים לישראלים, הגירה ורגשות במשפחות מעמד ביניים, בהוצאת למדה, אוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך, מחבר דוקטור רותם לשם.
תודה רבה יורם.
אז קיץ 1944, נחזור 80 שנה אחורה, נפטר ברל כצנלסון, אחד מהמנהיגים הבולטים של תנועת עבודה בישראל, בארץ ישראל, היה ממקימי מוסדות ההסתדרות, לרבות קופת חולים, המשביר, עיתון דבר, שהוא גם היה עורך שלו. אולי לא ידעתם גם על בסיס הספד שלו לרוגי תל חי, בעצם תפילת תזכור, שאנחנו מכירים היום לזכר חללי מערכות ואחרים, בנויה על, על ההספד המקורי שלו. בוקר טוב לפרופסור יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל, ולשעבר שרת החינוך. בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך באמת מוסד על שמו מנסה, או עד כמה הוא בכלל צריך להתיישב עם, עם האידיאולוגיה שלו, עם, עם הדמות של ברל כצנלסון?
מאוד, אני חושבת שאנחנו גאים להיקרא על שמו של ברל כצנלסון, ומתייחסים ברצינות לעובדה שכאשר הוקם המוסד בהתחלה כגוף יותר ערכי, מפלגתי, ובסוף כמכללה אוטונומית, הייתה לו מטרה עקרונית מאוד, שחרותה על לוח ליבנו גם היום.
אני מבין שהיום בעצם המכללה נפרדת מקרן ברל כצנלסון שממשיכה לפעול.
אבל היא עדיין נושאת בגאון את הדגל של ברל כצנלסון, יש הרבה מאוד, אני חושבת, אמת בדבריו של ברל כצנלסון, שרצה לראות את החינוך ואת הזכות של הנוער לפעול ולחדש כזכות יסוד, ואנחנו משתדלים לקיים את אותם ערכים עצמם, את אותה חשיבה עצמה שהפיינה אותו. הוא היה איש חושב, הוא היה איש קונטרוברסיאלי, לא כל מה שהוא אמר אני חושבת שאנחנו יכולים לאמץ היום.
כן.
אבל בסופו של דבר יש דברים שהם בהחלט אבני יסוד שאנחנו גאים להסתמך עליהם.
כן, אני יודע, הוא לא הוציא ספר כתבים מסודר, אז הכל על בסיס מאמריו ודעותיו, ולא היה ברור אם הוא בעד, כנראה התנגד לרעיון חלוקת הארץ במקור, וקיווה שערביי ישראל אפילו התיישבו במקומות רחוקים מפה, אני מניח שאלה ערכים שפחות המכללה מתחברת אליהם היום, או שאתם פשוט לוקחים אותו יותר כדמות בלי האמירות הספציפיות שלו, וכדמות של מנהיג ומי שרואה את, את החינוך כמשהו, כערך עליון.
קודם כל, אני חושבת שאנחנו לוקחים אותו כמנהיג, וכאדם שפעל למען החברה שהוא האמין בה, אני חושבת שהאקטיביזם שלו, התחושה שאין אדם ממלא את חובתו, אלא אם הוא יוצא אל המאבק האידיאולוגי, זה דבר שאנחנו לוקחים ורואים ממש ככתב או בעצם הנחיה לחיינו. תראה, צריך לזכור מתי הוא כתב את הדברים. יש דברים שבשנות ה-40 יראו סבירים, בשנות ה-20 של המאה שלנו יראים פחות סבירים. בכלל, אני אומרת את זה לא רק לגבי דבריו של קצנלסון, אלא כל אבות הציונות, יש הרבה מדבריהם שהם עדיין רלוונטיים, ויש הרבה מדבריהם שהם כבר כיום פחות, נאמר, מדברים לא רק לליבנו, אלא לליבה של מדינה. יש הבדל אם אתה תנועה נלחמת שאין לה מדינה ואין לה יכולת להבטיח את המשך קיומה, לבין מדינה שכבר חיה לה 75 שנה, לא תמיד בקלות כמו שאנחנו יודעים בימים אלה, אבל חיה ומבוססת על הסדרים ועל אמנות בינלאומיות. זאת אומרת, מה שהתחיל כבאמת סוג של פעילות אנושית וולונטרית הוא כבר לא כזה כיום, אבל יש הרבה מאוד מתוך מה שאנחנו עומדים ממנו על, על החובה של אנשים לעצב את עולמם ולא לוותר על ה... שניתנה להם להיות חלק מבוני המדינה שהם חלק ממנה.
ואם אני לא טועה, אתם מכללה להוראה וחינוך הכי גדולה בישראל, אז יש פה משהו שהוא קודם כל מי שאמור באמת להביא את, את המנהיגים הבאים בתחום ההוראה. יכול להיות שצריך להסתכל על תחום ההוראה אחרת לגמרי מתחום ההוראה, ואת היית גם שרת החינוך, ולנסות לעשות רפורמה שבה אנחנו לומדים אחרת, מלמדים את תלמידינו אחרת, אולי בשיטה יותר יעילה שבאמת ייתן זמן לערכים ולדברים אחרים ולא רק הלימוד הפרונטלי של פעם?
בוודאי שכן, אני חושבת שהיום אנחנו עושים מאמץ גדול ללמד באופן אחר לחלוטין, ושואלים את עצמנו שאלות קשות, אתה יודע, שוב בהתייחסות למעברו באמת החשוב של ברל קצנלסון בזכות המבוכה ובגנות הטיח, אנחנו עושים מאמץ גדול לדבר, דרך אגב, זה מתוך הנאום שלו בכינוס מדריכי עליית הנוער, הוא מדבר אז באמת בצורה שמאוד מאוד פונה לאנשים מחנכים, לאנשים שעושים את המהלך של ההטמעה של הערכים בקרב אנשים צעירים, וגם הם, מותר להם להיות נבוכים, מותר להם לשאול, לאן פניהם ולעשות את כל שהם יכולים כדי לתת תשובה נכונה, והתשובה נכונה כאמור היא משתנה מדור לדור, משנה לשנה. אנחנו בהחלט נותנים היום הכשרת מורים מאוד שונה ממה שנתנו בעבר, ובטח בשנים הבאות נמשיך להשתנות כי המסע הזה לא תם.
כן, אני למשל מסתכל על הדור הזה שגדל בלית ברירה עם קורונה וללימוד מרחוק, ושואל את עצמי האם לא צריך לקחת את המורה הכי טוב בכל תחום שהוא יעביר את השיעורים הפרונטליים לכלל תלמידי ישראל בדרום, בצפון או במרכז, ואז המורים באמת יהיה להם תפקיד אחר. זה משהו שלדעתך יש סיכוי לשנות את התבנית הזאת שכרגע מערכת החינוך עדיין עובדת בשיטה האנלוגית הרגילה? מערך השיעור היום דומה למערך השיעורים שאני למדתי בו.
אז
קודם
כל,
תוכל
רגע להיות קצת יותר מדרכים, יש הרבה שינויים. המערכת עובדת שינויים, הם לא מספיקים בוודאי ובוודאי, הם מאוד, איך אני אגיד, ראשוניים. יש הרבה יכולות לעשות שינויים, אבל יש גם הרבה התקבעות על דרך למידה, על תפיסת עולם שהיא לא מספיק פתוחה ומחדשת, ושני הדברים גם יחד מחייבים אותנו להמשיך ולחשוב כל יום מחדש איך אנחנו עובדים עם אנשים צעירים, כי אנשים צעירים עליהם הרבה סבלנות למה שאנחנו באים בשם העבר, והם מאוד היו רוצים לראות איתנו משתנים יחד איתם.
אתגר גדול מאוד היום לנהל מוסד בכלל שבו לומדים יהודים וערבים, אני מניח שגם המוסד שלכם עובר את האתגר הזה, שבסוף תלמידים ערבים או לפעמים מרצים מתבטאים באופן שבו אני בטוח לא מקובל גם עלייך וגם על מרבית התלמידים. היה אירוע של אצלכם, אם אני לא טועה, שנגע ליום השואה, שבו כמה תלמידים ערבים לא עמדו בזמן הצפירה. זה ריקוד מאוד מאוד עדין בסוף, שמנסים להכיל דעות, ומצד שני יש רגעים שיש קו אדום, שגם נשיאת מכללה צריכה להגיד עד כאן.
קודם כל, אני מוכרח להגיד שאנחנו עוברים את התקופה הזאת, בזכות הרבה עבודה פנימית, יש לנו מרכז גדול לחיים משותפים, והוא נותן לנו מענה ומסייע ברגעים הלא פשוטים. היו לנו רגעים לא פשוטים, אני חושבת שהרגע הזה ביום השואה נופח מחוץ לכל פרופורציה, הייתה כאילו כבר ערוץ 14 חגג על זה שהייתה מסיבה בזמן יום השואה. לא הייתה מסיבה ולא היו, היו סטודנטים ערבים שבהחלט היה לנו שיח לא פשוט איתם, אבל בסופו של דבר המכללה מתנהלת באופן שמכבד את כל הקהלים שלומדים בה ומצליחה לעבוד ביחד. יש הרבה מאוד השקעה בנושא הזה, ואני מאוד שמחה שאנחנו בסופו של דבר גם פותחים שנת לימודים, יש שנפתח, מקווה שנפתח, וגם אנחנו יוצרים בזה איזשהו מערך למידה על איך אנחנו אמורים לפעול בכלל בחברה הישראלית, שיש הרבה שאלות רגישות וכואבות ו... אין יום שאין בו אתגר, אבל אנחנו חייבים למשוך את, את הטוב שבנו לאיזשהו חוט משותף.
נקווה לימים טובים יותר שבהם החינוך יחזור לקדמת הבמה, ומבחינת השאיפה שלנו כמדינה בכלל, קודם כל לחינוך וערכים. לצערנו, זו מדינה שצריכה לטפל בהרבה בעיות אחרות תוך כדי תנועה.
אבל אמן. אמן ואמן.
יום הולדתו של פרדי מרקיורי חל השבוע, וזו הזדמנות טובה להיזכר בפועלו. השיר הזה אגב, שיר אחד אני חושב הראשונים שנכנס באמת כלהיט של קווין לרדיו, אבל למה שאני מדבר על זה, לא מדבר על מישהו שמבין יותר ממני. בוקר טוב לנועם רפפורט, היסטוריון מוזיקה, סופר ומרצה.
בוקר טוב יורם.
אז באמת השיר הזה היה אחד, אני חושב שהפעם הראשונה שממש הבקיעו ולהיט של קווין נולד, 1974.
לא, היה לפניו עוד להיט בשם Seven Seeds of Rye שיצא באותה שנה לפני כן, אבל Killer Queen בהחלט היה הראשון שהביא סאונד הרבה יותר משופשף של להקת קווין.
אז הנה אנחנו מדברים באמת על, אפילו השיר הספציפי הזה מבטא את ההרמוניות של קווין בצורה מאוד מאוד יפה.
לא רק זה, תשמע, קודם כל זה שיר מאוד ארמומי, הוא נשמע נורא קליט, נורא פשוט, אבל אם תנגן את זה בפסנתר, אתה תגלה שיש פה המון אקורדים, וזה מראה את הגדולה של פרדי מרקיורי, לא רק כסולן ולא רק ככותב שירים, אלא גם כאחד שחושב באופן קלאסי, הוא פסנתרן. ועם השנים, אנשים הרבה, אנשים נטו לשכוח את זה, כי הוא נהג להתנועע על הבמה ולהיות פרונטמן, אבל הבן אדם פשוט פסנתרן מחונן, ובשיר הזה זה בהחלט בא לידי ביטוי.
ו... זו להקה שאומנם יש בה חברים אחרים ומאוד מרשימים, ודוקטור בריין מיי ורוג'ר טיילו ודיקון, אבל בסוף זו להקה של פרדי מרקיורי.
תראה, האמת שאני אגיד לך, אני חשבתי לפני השיחה שלנו על עוד זמר אחר בעולם הרוק, שהוא כל כך מגוון כמו פרדי מרקיורי, ואני לא צריך למצוא בן אדם שמצליח לשיר גם רוק, גם פופ, גם אופרה, גם מוזיקת נשמה, הוא פשוט, כל מה שהוא שם את עצמו בתוכו, הוא יצא הכי גדול שיש.
והם קיבלו אותו ללהקה בעצם, החברים האחרים. לפחות לפי הסרט שראיתי.
רוג'ר טיילו, שהייתה להם להקה בשם סמייל, והם צרפו אליהם את פרדי. בשלב יותר מאוחר הגיע גם ג'ון דיקון.
ובאמת בדינמיקה של הלהקה הוא די לקח פיקוד, ובעצם היה דומיננטי יותר מאחרים?
קודם כל הוא הגע את השם של הלהקה, אתה יודע, האחרים לא רצו את השם הזה, אבל אתה יודע, יורם, איך אומרים, הרוב קובע והוא קובע? אז פשוט הוא קבע שהשם יהיה קווין, ומכאן והלאה כמובן הוא יצר שירים שבלעדיהם אין את להקת קווין.
כן, בשנות ה-70 הם בקושי הוציאו לעתים לרדיו, יחסית הוציאו מעט היו כמובן, אבל רפסודה בוהמית ו-We are the champions, אבל... יש שלב שהתחילו להתלונן להם שהפכו למסחרים מאוד, זה בעצם תחילת שנות ה-80, האלבום The Game, שם זה, הם כהחלטה החליטו לצאת יותר לרדיו ולהיות יותר קומוניקטיביים?
לא, זה קרה עוד לפני כן. קודם כל, היו להם הרבה להיטים ברדיו ב-70's, אני אפילו זוכר את זה בזמן אמיתי, ואני גם רואה את המצעדים מהתקופה ההיא, אבל הם כבר בשנות ה-70, בתקופת We are the champions ודברים כאלה, ו-Don't Stop Me Now, המבקרים של המוזיקה טענו שזו כבר להקה שעוזבת את התחכום לטובת רוק אצטדיונים, נקרא לזה.
נו, מה לעשות, צריך להתפרנס כנראה, ובטח לא להיות בשוליים, אבל אנחנו הרווחנו ללא ספק.
ללא ספק.
ובעצם חלק גדול מהסיפור של פרדי מרקיורי, הוא גם ניסה קריירת סולו.
לגמרי, האמת שזה מאוד מפתיע, כי בהתחלה כשהוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שנקרא Mr. Bad Guy, זה לא יתקבל בעזרות פתוחות כל כך, אנשים פחות אהבו את זה, זה לא נמכר כמו שציפו, ופרדי בעצמו הבין שכנראה עדיף לו להיות במסגרת לקט קווין מאשר כסולן, כלומר שם הוא אפילו מצליח יותר במסגרת הלהקה המלכותית ההיא.
זה מחזיר אותי למשהו שפעם דיברתי איתך לגביו, הצורך הזה פעם להיות חלק מלהקה לעומת ההווה שיש מעט מאוד להקות, מה גרם בסוף אפילו ליוצרים דומיננטיים מאוד לרצות להישאר במסגרת הזאת של להקה?
אני חושב שזה יותר נוח להיות בתוך מסגרת, ושלא רק אתה תמיד מקבל את ההחלטות. כלומר, נכון שזה טוב להיות סולו ולהיות בוס של עצמך, אבל בתחום כזה של עולם המוזיקה זה גם מאוד מתיש ומאוד מלחיץ ומאוד תובעני, ולעיתים רבות דווקא המסגרת הזו של אנשים שגם קובעים בשבילך כשאתה לא בטוח, זה מאוד נוח.
כן, אני אסתכל על להקות אחרות, אני אומר, כל הכבוד לרובוט פלנט ולבונם, אני לא חושב שהייתה מחוץ לזפלין, והיו להם דברים שהם יצאו, אבל זה לא היה כל כך משמעותי, ובטח לא במקרה של קווין ולא במקרה של ELO, ו... בכל אחד מהם יש באמת אנשים דומיננטיים יותר בלהקה. זה אומר סוף עידן הלהקות בעתיד? אתה היסטוריון, אז אתה יכול להגיד מה... אני אומר, אתה היסטוריון, אתה יכול להגיד, זה סוף עידן הלהקות היום, לעומת אז?
שאלה טובה, אתה יודע. תראה, עולם המוזיקה כבר הראה שדברים משתנים, דברים מתגלגלים, ודברים שזזו פעם הצידה, פתאום חוזרים בגדול. אז אני לא יכול לדעת, אתה יודע, כנראה האופנה עכשיו היא פחות בקטע של להקות, אבל איך תדע מה יהיה עוד 10 שנים? אני לא יכול לדעת.
ויש את בסוף הלהקה הזאת, זה סוג של יחסים, ממש זוגיות, או יחסים בין כמה חברים, וצריך לנהל את זה, וצריך להכיל את זה.
אני חושב שלפעמים זה אפילו יותר תובעני מזוגיות של נישואים. יש פה צורך לספק גם קהל של מיליונים, לא רק את המסגרת הזוגית. כלומר, יש פה צריכה רצינית של קהל שדורש עוד ועוד, וצריך להכיל את המפלצת הזאת. זה ממש לא קל. אנשים שחושבים שזה קל להיות רוקסטאר, זה ממש לא כך. ופרדי מרקיורי, שהיה בחור מאוד ביישן דרך אגב, על הבמה רק הוא הוציא את עצמו באופן מוחצן, אבל מאחורי הקלעים הוא היה ביישן מאוד. זה היה ניגוד מאוד מעניין.
וכמובן לצערנו ולצער עולם המוזיקה, אז הוא נפטר ממחלת האיידס, ובעצם לקראת סוף הקריירה שלו בכל זאת התעקש להקליט. יש את השיר שאנחנו ניפרד משיחתנו הנפלא איתך, זה The Show Must Go On, זה ממש הוקלט כשהוא היה ממש חולה.
נכון, כשהוא היה חולה הוא אמר לחבר הלהקה, תקליטו אותי כמה שאתם יכולים, אני אגיע, אני אעשה את כל המאמצים שלי, תקליטו כל משפט, כל הברה שלי כדי שתשתמשו בזה אחר כך, כי אני לא יודע עוד כמה זמן אני אוכל לעשות את זה. ולכן הוא נתן ללהקת קווין כמה שהוא יכול ממנו, ואנחנו בסופו של דבר קיבלנו את קולו גם אחרי מותו.
כן, וזה זכינו, אז אנחנו ניפרד בשיר הזה, שבעצם מי שכתב את מרביתו, אם אני זוכר נכון, זה דווקא בריין מיי.
נכון מאוד, הוא כתב את זה לקריירה סולו שלו, אבל אחר כך הוא העביר את זה ללהקת קווין.
הוא יתקן אותי דוקטור בריין מיי בשבילך, ובצדק, אסטרופיזיקה, אסטרולוגיה, אני לא זוכר משהו כזה.
אסטרופיזיקה.
יש רמה בקווין בכל זאת, אז הנה. שומאס גוואן, נועם רפפורט, היסטוריון מוזיקה, סופר ומרצה, תודה רבה לתובנות האלה.
בשמחה גדולה, יורם.
אז דיור מוגן הוא פתרון לרבים איתנו, לנו, להורנו, לאחרים שהתבגרו, אבל עד כמה הפתרון הזה באמת נגיש, כמה באמת מאיתנו יוכלו להגיע לפתרון של דיור מוגן? שלום ללאה שט סופר, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר. אולי נגדיר מה זה דיור מוגן לעומת נגיד בית אבות, ואם בכלל יש הבדל בין המונחים האלה?
כן, יש הבדל בין המונחים. בית אבות זה מושג ותיק וידוע שגם הרגולציה שלו זה לפי חוק שנקרא חוק המעונות. דיור מוגן, הייתי אומרת, זה קונספט כפי שהוא מוגדר היום, דיור מוגן לאזרחים ותיקים עצמאיים, קיים, הייתי אומרת, 45, מקסימום 50 שנה, והוא כפוף עכשיו החל מ-2012, כאשר העמותה יזמה והצליחה להעביר חוק, אז חוק הדיור המוגן.
אז מה ההבדל ביניהם?
ויש גם הבדל שבבתי אבות אתה בדרך כלל יכול להיות שני אנשים בערך ביחידת דיור או שלושה. בדיור מוגן כל אדם יש לו את הדירה שלו. גם עם אפשרות אפילו לבשל, זאת אומרת לנהל חיים עצמאיים, לא מספקים חמש ארוחות ביום וכולי. גם הדלת לא נסגרת בלילה, זה לא שבעשר סוגרים את הדלת החיצונית ואתה חייב להישאר בבית, זה חיים של אנשים עצמאיים.
כן.
וככה עד... בגדול.
אז בשני המקרים אפשר גם להביא עובד, עובד סיעוד, אם וכאשר
לא,
צריכים אותו?
לא, לא. Okay. בבתי אבות לא. גם בבתי אבות חלק מהשהות זה לפי ניקוד, המדינה מסבסדת, המדינה נותנת איזשהו סכום לשוהים בבתי אבות, בדיור מוגן כפי שמקובל היום לדבר עליו, לא הציבורי אלא בדיור כן. מוגן בעצם שהוא יזמה של אנשים פרטיים, אז האדם עצמו מממן את כל השהות שלו והוא נחשב לעצמאי בקהילה. אז כמו שכל בן אדם, נגיד אני גרה בדיור מוגן, מהצד השני של הרחוב יש בתים רגילים ומותר להם להעסיק כן. מטפל אישי.
אז,
אז
גם,
גם אני בן אדם עצמאי, אזרח ותיק עצמאי, אז אנחנו הכנסנו את זה לחוק הדיור המוגן, שאתה יכול להעסיק עובד אישי, מטפל אישי, mm-hmm. כמובן בתנאי שהדירה מאפשרת את זה גם מבחינה פיזית.
כן, שפה האתגר הגדול, כי בסך הכל לא אפשר בדירת חדר.
הולמים.
כן, אז צריך דירה של לפחות שני חדרים או יותר כדי שיהיה מקום.
נכון, נכון. גם לעובד מגיע, יש זכויות ותנאים, הם עובדים קשה מאוד.
כמה מאיתנו יכולים לממן את ה... נקרא לזה חלום, בכל זאת זה פתרון טוב להרבה אנשים, כמה אפשר לממן היום שבעצם מרבית המקומות צריכים לא רק לשלם סכום חודשי, אלא בעצם להשאיר פיקדון מאוד מאוד נחמד?
כן, כרגע אנחנו מדברים על בערך כ-15 אלף אנשים בישראל שגרים בדיור מוגן מהסוג שלו אתה מדבר, ויש עוד כמה בתים בבנייה, משארת מעריכה שתוך שנתיים שלוש אולי נגיע ל-20 אלף מקסימום, וכן, זה יקר. בוא נזכור שלרוב אנשי המדינה, רבים מאיתנו, לפחות המבוגרים יותר, בדרך כלל שאפנו להגיע לדירה משלנו.
כן.
אז אפשר להגיד שכל אחד שיש לו דירה הוא מיליונר, כי יש מעט מאוד מקומות שהדירה עולה פחות ממיליון.
כן.
אבל עדיין זאת לא הנקודה העיקרית. גם אם גייסת, אם יש לך את הסכום הזה למה שנקרא הפיקדון, יש נושא של דמי החזקה חודשיים, שהם צמודים למדד, וגם יש אפשרות לעלות מעבר למדד פעם בשנה, ואז תלוי מאוד מה ההכנסות שלך, איך דאגת לעתידך, מבחינת הכנסות פנסיוניות נקרא לזה.
שיהיה לי מושג רק מקום טוב באמצע נקרא לזה ככה, לא הכי יקר ולא הכי זול, זה אומר פיקדון של כמה והעלות החודשית של כמה?
אני הייתי אומרת שזה בין מיליון, מיליון וחצי, עד ל3 מיליון. יש גם כמובן יותר.
שזה הפיקדון?
ומבחינת מהחזקה, כן. הייתי אומרת בין, תלוי, 5,000, 6,000 ל-14. יש גם מעבר לזה.
שאני כן מקבל שירותים מסוימים בניגוד לדירה שאני גר בה, כי בכל זאת יש חוגים ובדרך כלל יש בריכה וטיולים
כן,
אני מקווה.
זה שילוב, אני אומרת יש לנו פה כן. שילוב של קאנטרי, יש מרפאה, יש שירותי שמירה, אז בקאנטרי זה לא רק הבריכה שחייה וחדר כושר, זה גם כל מיני חוגים, אוקיי? התעמלויות, יצירות וגם הרצאות. יש פעילות תרבותית של בדרך כלל מתקיימת אחר הצהריים בשעות הערב, שזה גם אתה צריך לקחת בחשבון. אתה צריך לקחת בחשבון גם, נגיד אתה גרת בבית או בדירה יותר גדולה בעיר או במושב, לא חשוב איפה שגרת, ושילמת מיסים מקומיים. עכשיו אתה עובר לדירה שהמטרז שלה קצת יותר קטן, אז אתה משלם פחות, נקרא לזה, ארנונה.
כן.
אבל מצד שני אתה צריך לקחת בחשבון שכל ההוצאות הקודמות שהיו לך לבילויים, הרצאות ודברים כאלה, הסכום יורד. עדיין כן. כשאתה בדיור מוגן, יש הרבה אנשים שקונים מינוי, נגיד, לפילרמונית, או יוצאים לתיאטרון.
כן.
יש גם יציאות מסובסדות, לא מסובסד, שאנחנו משלמים אקסטרה, בנוסף לכל הפעילות התוך ביתית נקרא לזה.
אז כמה מאיתנו יוכלו להרשות לעצמם?
גם אם אתה יוצא לטיול אתה צריך משלם אקסטרה, זה לא כלול. אבל הרבה דברים אחרים כן כלולים.
כן, אני מניח שאני חוסך לי...
זה קצת אחד מול השני, אם בחוץ עסקת אשת ניקיון, דעת פעם או פעמיים בשבוע,
כן.
ופה זה כלול, זה כזה למשל כלול.
זה כלול, והחשמל והמים והתקשורת, ויש עוד צורות שלי.
כן. החשמל והמים זה משתנה מבית לבית, ישנם בתים שבהם החשמל והמים, או רק החשמל, או רק המים כלולים בדמי החזקה, וישנם בתים שלא. אתה צריך ממש לבדוק בכל מקום שאלה אתה רוצה ללכת בדיוק מהם התשלומים הנוספים שחלים עליך בנוסף לפיקדון.
אני גר ב...
יש הוצאה נוספת גם, זה השחיקה של הפיקדון, זאת אומרת יורד לך כסף ואתה משלם על זה מע"מ כל שנה. אז עכשיו עם זה שעוד רוצים להעלות את המע"מ, אז זה כמה אלפים בשנה נוספים.
זה על חשבון הירושים? זה על חשבון הירושים.
אין מה לומר שזה לא זול. אני מקווה שימצאו פתרונות אחרים, כי המסגרת היא מאוד מאוד חיובית, היא מאוד תומכת, אנחנו עברנו עכשיו גם קורונה וגם המלחמה הזאת, והסתבר שהנושא של החברותה, של לא לשבת לבד באיזה דירה בעיר או אפילו בכפר,
אין ספק,
זה נושא
חיוני.
מאוד מאוד חשוב לשמירה על הבריאות של אנשים מבוגרים.
אז על זה אני רוצה לשאול אותך, לאה, האם אפשר, אני למשל גר במתחם בניינים, באמצע יש קאנטרי של עיריית תל אביב, ואני רואה שזה בעצם המועדון של כל תושבי המגדלים והאזור בכלל, שם נפגשים, שם יש חוגים, כמובן לשמחתי מתעמלים, אפשר ליצור פתרונות ביניים כאלה שבתוך שכונה, בטח בשכונה שמוכלסת בצפיפות, מוקמים מתחמים שנותנים פתרון הביניים הזה?
אפשר, זה תלוי בטבע, תלוי בתוכנית בניין ערים, תוכנית, תלוי מה, אם העירייה או המועצה מוכנה להקצות שטח כזה, שהוא נמצא בקרבת מקום לכל השירותים האלה שאני תיארתי לך עכשיו, שאנחנו מקבלים בתוך הבית,
כן.
שהם נמצאים במרחק הליכה, ואני מציינת הליכה כן. של דקות ספורות כדי להגיע אליהם. אם זה קופות חולים, אם זה בריכת השחייה, ואם זה קולנוע או תיאטרון או מה שזה לא יהיה, ש... או מועדון יום אפילו, מועדון יום לקשישים. אם אתה, אם הרשות המקומית ורשות מקרקעי ישראל יקצו משבצות כאלה, במקומות כאלה, בוודאי שאפשר להוזיל, כי אז אתה לא צריך לתת את כל השירותים בתוך הבית. אם אני אקח לדוגמה... בן אדם שנכנס בריא על שתי רגליו ומשתמש בשנים הראשונות בכל השירותים, אבל דרך הטבע היא אנחנו נחלשים ומשך הזמן לא משתמשים בכל השירותים, מה שהבית מציע, אבל אנחנו עדיין משלים את מלוא דמי ההחזקה.
כן.
אם אני גרה במבנה שנמצא קרוב לשירותים, השירותים הם מחוץ לבית, אז כשאני חולה, אני נוסעת לחופשה או... נחלשתי, אני לא ממשיכה לשלם עבורם.
אז זה משהו שבאמת במייח אחיות מי לעודד ולדחוף את הדבר החיוני הזה, שקודם כל, כמו שתיארת היטב, החברה והמפגש הם קודם כל חיוניים לאנשים מתבגרים, ומעבר לזה הפעילו.
אני יודעת שמשרד הרווחה, שנקרא עכשיו משרד הרווחה והביטחון החברתי, מאוד רוצה לקדם מיזמים כאלה, אני חושבת שהם גם פועלים יחד עם... משרד השיקול למיטב ידיעתי, וזה יהיה מאוד מאוד חשוב שיצליחו להקים דבר כזה.
כן.
צריך גם לזכור, אתה כרגע תיארת מצב עירוני,
נכון. Okay?
אבל גם אנשים שגרים בפריפריה, במרחבים הכפריים יותר, שם זה יותר מסובך, בן אדם או צריך לעבור למרכז עירוני אם הוא רוצה את השירותים האלה, או שאז אתה, אין לך ברירה, אתה מקים בית שם את כל השירותים בתוך הבית.
אז באמת אני תקווה שמישהו מתכנן, מישהו מנהל את זה, מישהו דוחף את זה. אני מניח שאתם במותה שלכם דוחפים גם לפתרונות כאלה.
אנחנו נורא 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 נשמח, כי... אני לא אתפלא אפילו עם חלק מאיתנו, אם יימצא פתרון כזה, לא ניקח את רגלינו ונצא מהבית היקר ונעבור לבית היותר זול,
כן?
ששם אנחנו יכולים להתאים את מה שאנחנו צריכים לצרכים האישיים ולא לשלם, אתה יודע, גלובלית בשביל הכל.
אני בשכונה שאני גר, חד משמעית יש על זה אפילו השפעה על מחירי הנדלן. יש ביקוש.
מה?
יש ביקוש לאנשים לגור במגדלים, מי המאמין, כל עוד יש בסביבם, אני אומר, זה מעלה את המחירים בסוף. אבל זה לפחות מהתנסות שכונתית שלי. טוב, זה העתיד שלנו, כיוון שמרביתנו לא נוכל לממן את המספרים שדיברת עליהם.
זה מצער, זה אכן מצער. אבל אסור לאבד תקווה, לא. תראה, גם כשיצאנו לדרך עם חוק הדיור המוגן, בסביבות, בתחילת שנות ה-2000, סיימנו לחוקק ב-2012, ועדיין לא גמרנו את התקנות, אז אני אומר, אנחנו כבר עובדים בשביל הילדים גם.
בסדר, זה גם זה. תמיד אנחנו עובדים בשביל הילדים. מלאה שעת סופר, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה גם לך.
אז עונה חדשה למפקדת, המפקדת הסדרה שבכאן 11 חוזרת לעונה שלישית, והאחרונה היא הבחורה ביום ראשון הקרוב, ה-8 בספטמבר, בפרק כפול, בימים ראשון לשלישי, ומעבר לסדרה והישגיה, אז סדרה יוצא דופן, עונה שלישית זה גם לא דבר מובן מאליו. בוקר טוב לאתרה פריש וניר ברגר, יוצרי הסדרה.
בוקר טוב.
זהו, אנחנו גם נתרגל את הזוגיות המקצועית שלכם, שיחה עם שני אנשים. אני קודם כל פונה לשאלה, עונה שלישית זה לא מובן לגמרי בטלוויזיה, בואו ננסה לתאר מה בעונה הזאת בלי ספוילרים או עם מעט ספוילרים. מי מתחיל?
אתה מחכה לנו בעונה הזאת?
כן.
ברגר.
אני מחכה לך, אני מחכה
לך.
אז אנחנו 5 חודשים אחרי סוף העונה השנייה, וסוף העונה השנייה היא בעצם הסתיימה בזה שנועה וכפיר מלשינים למצח על המבסית שמגנה על אחיין שלה, שהיה טירון בבסיס, ועכשיו בעצם נועה וכפיר, מבלי לספיילר, הם חווים את ההשלכות של להלשין על המבסית, ובינתיים בפלוגת גש הם נמצאים בפגרה בין מחזורים. בפעם הראשונה אנחנו נראה מה קורה בין מחזורים כשאין טירונים, ובגדול פלוס מינוס מה שקורה זה שהצבא מחליט בכל זאת להעביד את המפקדים, לא לתת להם לנוח ולגרום להם להתחרות אחד בשני כדי לראות מי הפלוגה הכי טובה בכל הבטרים.
אוקיי, אז זה כבר, בוא נגיד שאני מניח שהיא נכתבה לפני השבעה באוקטובר, והצטלמה אחרי, אני מניח נכון, אתרה?
כן.
אז בעצם הייתם, מה עושים כשבאים לצלם עם סדרה שנכתבה בימים רגילים, רגילים יחסית במדינה המעניינת שלנו, ופה אחרי אסון מאוד מאוד גדול, והיא סדרה שעוסקת בצבא בסוף?
אנחנו בעצם היינו אמורים לצאת לצלם שבוע אחרי השביעי באוקטובר. זאת אומרת שהדבר הזה תפס אותנו לא רק עם תסריטים מוכנים גמורים ומוכנים לביצוע, גם עם צוות שלם שבעצם נכנס להקפאה. ולקח לנו חודש וחצי בערך להרים את הראש ולשאול את עצמנו שאלות של איך ממשיכים מעלה ואיך בכל זאת מייצרים משהו בתוך הפחד חרדה, אי ודאות הגדולה הזאת. אנחנו וחברת ההפקה שלנו, בלק שיפ, נומי ושר, בעצם לקחנו החלטה מפחידה לצאת בעצם לצילומים כשהכל עוד לא היה ברור מסביב, ובעצם גם לתת ודאות לצוות שלנו וגם לעצמנו טיפה בתקווה בתוך כל ההרס והאובדן שהיה מסביב.
טוב, אני זוכר שהעונה הראשונה צולמה בקורונה, אז אתם אוהבים אתגרים.
אנחנו מרגישים שלסדרה הזאת יש כוח הרסני, ומוטב שהיא תסתיים, מה זה נקרא.
תכף נגיע לסיום של הסדרה, אבל בעצם אני חושב שזו החלטה מאוד נבונה לברוח ולא לנסות לרפרר לאירועי שבעה באוקטובר, כי אני לא יודעת כמה אפשר, וזה באמת משנה פניה של סדרה, הם מנסים לגעת בכל מה שקרה לנו מאז. אז אתם בעצם עם תסריט שנכתב לפני, ובעצם מצלמים את אותו תסריט מקורי?
היה לנו, אני ממש זוכר שכשהתקבלה ההחלטה באמת לצאת לצלם, אז פתחנו את התסריטים כדי לעבור עליהם, ולוודא שהם עומדים איכשהו במבחן המציאות החדשה, שהם לא מתרגרים פתאום מדי ואני מזוכה שפתחתי את התפריט של אני חושב פרק 10 וראיתי שהשכתוב האחרון שעשינו היה בשישה באוקטובר ועכשיו היינו צריכים פשוט לסרוק את התפריטים ולראות מה לא יושב לנו טוב בבטן זה לא היה הרבה
זה היה בעיקר משפטים פה ושם, העלילה הבסיסית, כאילו העלילה כולה בעצם היא נכתבה לפני, והיא מאוד מאוד בעולם שלי, שבו הדברים האלה עוד לא קרו או לא קרו, אז זה קצת בריחה.
אני חושבת שזה הפתיע אותנו אפילו, נכון ברגר? כאילו כמה בעצם הסדרה אולי לא באמת על צבא, היא על אנשים ועל נשים ועל התבגרות נשית ו... ועל מערכת, כן, על מערכת מסורבלת, מסועפת, שזה עדיין...
כן, המעטפת היא כמובן המעטפת הצבאית, ויש משהו מאוד מאוד חשוב בסדרה הזאת, כי בסוף, בצדק, כל משהו לא שירות קרבי, מה שנקרא בלחימה, מתקבל כמשהו אחר, ובצדק זה תרומה אחרת, אבל אם אתה רואה מה עובר על חיילת וחייל במקומות כאלה, של הצבא הזה, הצבא האפרורה, הבירוקרטי, הכבד, עובר הרבה, גם בתפקידי מטה והדרכה, אוכלים הרבה רפש, לא דומה לשירות קרבי, אבל הרבה הרבה מעבר לאלה שלא משרתים בכלל.
כן, אני חושבת שזה
הרבה.
גם הכל תחת איזה פאטוס כזה של, לפחות בעולם שאנחנו כותבים עליו, שזה עולם הפיקוד של, כן. של הג'ובניקים.
כן.
אז הוא מלא בפאטוס של הלחימה, אך למעשה בעצם נמצא בתחתית סדר הניסויות של... של צה"ל, אני חושבת שמשם הרבה רגעים קומיים ואבסורדים ומצחיקים קראו לנו בסדרה.
ומהצד שלך כבמאית, כשכולם בסוג של הלם, חודש וחצי אחרי השיבה באוקטובר, ואפשר להגיד שגם אנחנו עכשיו בהלם, יש קשיים אחרים בזה ששחקנים צריכים לזכור טקסטים, או בזה שהם צריכים לבוא מפוקסים לגמרי? נתקלת בזה תוך כדי הצילומים?
אני חושבת שהסט שלנו סט מאוד ממושמע. כולן חיילות בעצם, באיזשהו מובן. לא הרגשתי שהיה בעיה לזכור טקסטים, זה אף פעם לא הבעיה של השחקניות, של השחקניות שלי. זה היה מורכב רגשית ונפשית רגע, להצליח לנתק את הכל. אני חושבת שדווקא החיבור למשימה, מה שנקרא, לתמון את הראש רגע בתוך התסריטים, ודווקא להתמקד בתסריט, עזר בעצם לשרוד את הכל, אז נראה לי דווקא היה זה אפקט הפוך כזה, לא צריך.
אז הוא בעצם החלטתם שזו העונה האחרונה, never say never, אבל זה נכון, זו העונה האחרונה בעצם, ואתם בכל רם אומרים זו העונה האחרונה, שזו החלטה לא פשוטה כי היא סדרה מצליחה. זה בא מרצון לפרוש בשיא, או בא מרצון לעשות דברים אחרים?
אני חושב שזה בא מרצון, מהבנה שזה הסיפור שיש לנו לספר, ושזה גם זכות להיות סדרה שיכולה להימשך בדיוק הזמן שאנחנו רוצים שהיא תימשך ולהסתיים, ושהצופים יודעים שזה סיפור שמקבל את הסוף שלו, ולא עכשיו השאלה אם הסדרה תחזור או לא תחזור, כמו שקורה הרבה פעמים. והאמת שאני חושב, אתה רזכיר, או נומי וסר הזכירו, שאנחנו החלטנו את זה בעצם ממש בהתחלה, שאחרי העונה הראשונה אמרנו כבר שזה עומד להיות שלוש עונות, זה לא איזה משהו שנכפה עלינו, וגם יש גבול כמה זמן אפשר לעשות מחזורי טירונות גם עבורם.
שאתם עדיין מצויים בשלב של עריכות, כמו שקורה בארצנו, שבעצם עולים לשידור אבל עוד פרקים לא סגורים, או שזה מאחוריכם ואתם יכולים עכשיו ללכת לים?
אנחנו סגרנו את הפרקים.
יפה, אוקיי.
ואנחנו לא הולכים לים.
לא טיפוסים של ים, לא.
בטח לא בחום הזה.
לא בתקופה הזאת, גם אין חשק לצאת לים.
ומחשבות הלאה, על הפרויקטים הבאים, זה צץ לכם, אני מניח גם תוך כדי עבודה על מפקדת, ביחד, לחוד, קריירת סולו. בדיוק דיברנו בתוכנית על זה שפרדי מרקיורי פרש מקווין, ניסה קריירה סולו. אתם ממשיכים ביחד, אתם ממשיכים לחוד.
גם וגם, נראה לי.
זה היה
גם ביחד מאוד. וגם לכל.
טוב, יש משהו מרענן בסדרה כמו מפקדת, ויש משהו מרענן גם בליוק, אני חייב להחמיא לכם, כי קיבלנו הרבה דמויות שלא היו, בטח לא בעונה הראשונה, דמויות שהיו כוכבים מסתרות אחרות, וזה מאוד מאוד עוזר להתחבר לדמויות. אז נתתם צ'אנס לשחקנים יותר בתחילת דרכם, וזה מאוד מרענן על המסך. זה משהו שבאמת היה משנה את הסדרה אם הייתם מלהקים שחקנים מוכרים ותיקים יותר?
נראה לי שיש שאיפה מפקדת לגעת במציאות ובאמת של הדבר, של הטירונות הפשטיים הזאת שכולנו חווינו. אני חושבת שבמובן הזה ליהוק אנונימי כמו שהיה אז, היום הם הדבר הכי רחוק מהאנונימיות, אבל אז היה, אני חושבת, אחד מהכוחות של הסדרה, שאנשים מרגישו שזה ממש כמו כל מה שהם חוו, וכל בסך הכל אדם שני במדינתנו עשה טירונות הפשטיים. אז אני חושבת שזה תרם לקנוניות של היצירה, שהם היו בלתי מזוהות, ואז יכולת להאמין שהן באמת מפקדות בתוך העולם הזה.
וכל מי שעבר טירונות מיד מזדהה, לא משנה אם זה היה 0-2, טירונות 0-3 או 0-5, בסוף אתה מזדהה עם, זה הצבא שאתה מכיר, מאוד 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 ריאליסטי, עם כל הטוב והרע, וזה כנראה סיפור חיינו ומה שמרזיק אותנו פה, לפחות חלק מהחברה שעושה צבא, וזה שבאמת עוברים את החוויה המשותפת הזאת עם המפקד הלא חד, נגיד את זה בעדינות, או המפקדת המוזרה, או דברים אחרים, אבל הם דמויות והם בני אדם.
הלא קשירה.
כן, ובצבא, כמו בצבא, אני כבר, את יודעת, עם ילדים אחרי צבא, אז חוויתי עוד פעם את זה בחוויה שלהם. בסוף זה מפקדים עם פזם של כמה חודשים, מפקדים על חיילים שזה הגיעו רק עכשיו.
נכון.
זה כל הסיפור. אתרה פריש וניר ברגר, יוצרי הסדרה המפקדת, שעולה בשמונה בחודש, יום ראשון הבא. בכאן בוקס, תודה רבה לשיחה, תודה רבה לסדרה.
תודה.
ואל תתפתו לקאמבקים כל כך מהר, עזבו, סגרתם סדרה, כל הכבוד. בסדר, תודה רבה.
תשח לעונה, תבואו.
יבואו, תודה רבה.
תודה, ביי.
הזמן עובר שנהנים, אתם מאמינים ש25 שנה חוגג את התוכנית חולם בספרדית פה ברדיוס 100 FM. ברכות ומזל טוב לשדרן הרדיו והדי-ג'יי קיקה סמואל, שלום קיקה.
שלום, שלום יורם, מה שלומך?
אתה מכניס תמיד אנרגיה של פצצת אטום לשיחה.
מה העניינים?
באמת 25 שנה?
כן, תשמע, בראשון לתשיעי חגגתי 25 שנות שידור שלי של חולם בספרדית בבית שלנו ברדיו 100 FM. הזוגיות הכי ארוכה בחיי בכל דבר שעשיתי בחיים שלי.
מי שמכיר מאמין לנו, נכון. ובעצם איך התחילה התוכנית הזאת? מי פנה למי? מה, איך נולדת?
אז בוא נספר לך, התוכנית, קודם כל, חולם בספרדית, שהתחיל ברדיוס 100 FM, זה היה עם בחור אחר ששידר אצלנו, תקופה של שנתיים שלוש בערך, ואז פנה אליי דוד, הבחור היה צריך לנסוע לחול, ואז הוא פנה אליי, אני בתקופתי, אז שידרתי במקום אחר, ואז נפגשנו, ואז אמרתי, אוקיי, דוד, תן לי לעשות תוכנית, באנרגיות שלי, עם המוזיקה שתהיה מגוונת לכולם, לכל הגילאים, ואת כל המקצבים, ואז באמת ככה זה היה, התחלנו עם חולם בספרדית, ימי שישי, ואז אחרי תקופה קצרה, פיתחנו את המוצר שנקראת אהבה לטינית, שאנחנו משדרים אותה ביום שבת, ששם אני הולך על כיוון יותר של מוזיקה ישנה, נוסטלגית יותר. ועם הזמן הפכנו את זה לחורף קיץ. מה זה אומר? שבקיץ במקום אהבה לטינית, אנחנו קוראים לזה בדרך אל הים, עם מוזיקה, אתה יודע, של רדיוס 100 FM, מגוונת, לטינית, אנגלית, הכל, ככה לקחת אנשים לים. חורף, כפי שאמרתי, אהבה לטינית, אבל חולם בספרדית, ספינת הדגל שלנו, שאנחנו באים ביום שישי, כפי שאתה רואה גם כן, ואני מביא את כל האנרגיות המטורפות, ולהקפיץ את כל מי שנמצא בבית, ובמשך השנים, אתה יודע, רעיונות עם אומנים, להביא אומנים לאולפן, מדי פעם לעשות גם חגיגה בתוך האולפן.
ואיך אתה מסביר את זה שמוזיקה לטינית תופסת כל כך חזק בארץ? אנחנו מדינה עם אוכלוסייה יוצאת מדינות אמריקה לטינית לא גדולה, יש אמנם, אבל זה לא, נכון. לא ציבור מאוד מאוד גדול, ובכל זאת אני מבין למה זה תופס בארצות הברית ומדינות מסוימות עם אוכלוסייה לטינית חזקה. מה תופס אותנו פה? מה מחבר אותנו בתור ישראלים למוזיקה לטינית?
אני אומר שמה שמחבר באמת זה המקצב, האנרגיות, השמחה, אפילו החושניות שיש ברקודים עצמם, שאתה יודע, הרבה מהרקודים הלטינים, אתה יודע, אתה רוצה אותם בזוגות, ויש הרבה חושניות, הרבה סקסיות, הרבה כיף, הרבה אהבה, ותשמע, המקצב הוא מקצב שמח, שאתה בא ואתה מחייך, אתה באמת קם לרקוד, אתה שומע את המוזיקה בבית, אתה יודע, הרבה מהמאזינים שלי אומרים לי, קיקה, אנחנו בימי שישי מבשלות, מבשלים, מנקות, מנקים, כי עושה לנו כיף עם המוזיקה שלך, כאילו אני מלווה את האנשים, אתה יודע, באמצע בישולים לקראת שבת, באמצע ניקיונות, באמצע סידורים, ביום העבודה, וזה מה שעושה את, אתה יודע, את התוכנית כל כך מוצלחת, שאנחנו יכולים לדבר לכולם, אלה שמנקים, אלה שמבשלים, אלה שבאים מהבית ספר, אלה שבאים למסיבה, ואני חושב שזה עשה את, את חולם בספרדית כל כך, באמת, 25 שנות שידור, זה להחזיק את זה נכון, זה לדבר, לדבר על הקהל שלנו. אתה יודע, לא משנה בין כמה, אלא לבוא ולשמוח, וזהו, אני שמח, אני שמח מאוד.
וחוץ מזה שאני חושב שיש איזה חיבור, יש משהו מאוד רומנטי בשפה הספרדית, במנטליות, ראיתי את זה בטלנובלות הספרדיות שתפסו פה מיד, אתה יודע, זה, יש לנו משהו, יש סטייל.
כשאני התחלתי לשדר את חולם בספרדית, אז באמת זה היה שנים הראשונות גם כן של עולם הטלנובלות בארץ. עכשיו, בגלל שאני באתי מתערבות כזאת, שאני זוכה את עצמי ילד קטן, יושב ליד אמא שלי באורוגוואי, ואנחנו... היא תופעה בטלנובלות, וזה משהו כל כך, אתה יודע, שתופס אותך. אני ילד קטן יושב לידה, בוכה, בוכה, צוחקת, צוחקת, מקללת, מקללת, אתה יודע, ההוא שעשה לה רע ושבר לה את הלב ובגד בה וכו'. תשמע, זה מאוד תפס, וזה מאוד חיבר בינינו, וזה גם היו השנים ששחקני הטלנובלות הגיעו לישראל, והיו באים להתארח אצלנו באולפן, ואחר כך עם הסדרות של הנוער, כל המורדים וקטנטנות וכמעט מלאכים וכולי וכולי שכולם באו, וזה עשה פום, אחד ענק שבאמת התפוצץ. אני זוכר את הימים של שאנשים היו מגיעים אליי, בזמנו המשרד שלי היה בתל אביב, ואז היו מגיעים, קיקי בבקשה תכניס את הילדים שלנו להצטלם עם השחקנים, ותשמע, אתה לא יכול, יש דברים שאתה כן יכול, לא יכול. תשמע, זה מאוד חיבר בין כל הדברים האלה. זה מאוד היה בום, הטלנובלות עם המוזיקה. בשנים הראשונות אפילו הוצאנו אוספים לטינים עם החברות המוזיקה שהיו אז, ועשינו באמת כדי שאנשים יוכלו לשמוע בדיסקים, בבית, כן. את כל מה ש... אני תנוסע, תקשיב, אני תטס כל איזה חודשיים לספרד כדי להביא את החומרים הכי מעודכנים, שבאמת, כל לחכות שישלחו לי מארגנטינה או אפילו מחברות המוזיקה בספרד, אני תטס, כי לא היה לי סלון, אני תטס ומביא... את הדיסקים, את ה... אפילו יושב עם האומנים שם ומראיין אותם. ותשמע, וזה כיף, זה כיף.
ואתה גם די-ג'יי, ובאירועים שאתה כן. עורך, כן. מה המינון של מוזיקה לטינית לעומת מוזיקה ישראלית ומוזיקה אז, אחרת? מה בערך היחס?
אז תראה, עד לפני בערך 5-6-7 שנים, אני כדי-ג'יי מתקלט כל הסגנונות בחתונות, כולם, okay. כולם, כולם. אבל זה הפך אותי גם למין סמל ש... מי שבא אליי, או החתן, או הקלה, או ההורים, היו יוצאי דרום אמריקה, וחייב להיות איזה מינון של לפחות 30% של מוזיקה לטינית בחתונה היום.
כן, שהיא מוזיקה גם מאוד שמחה ומאוד כן. רקידה.
כן, וגם אתה יודע, זה נכנס מאוד למיינסטרינג של החתונות היום. הרגטונים בלטינית, אין חתונה היום כמעט שלא מכניסים נכון. אלא. זה מחולק שכן יש. אז לי זה עשה לי את השירות הזה ש... מי שבא אליי, אז הוא מאוד אוהב שיהיה גם מוזיקה לטינית, מלבד כל הדברים האחרים שאני מתקלט בחתונות.
אז תשמע, אין לנו אלא לחגוג בחגיך ובחג רדיוס על זה שזה 25 שנה, וזה אומר הכל, אם תוכנית מחזיקה כל כך הרבה זמן מעמד, זה אומר שהיא מתעדכנת ורצה קדימה, והאנרגיות שלך, הלוואי על כולנו. קיק סמואל, שדרן רדיו ודיל.
תודה
יורם,
שבת שלום שיהיה, תודה, ואנחנו מיד אוטוטו, ב-12 נפגשים.
אכן כן, ובאמת שיהיה רק סופה שרגוע, תודה רבה.
מדהים, תודה לך יורם, ביי ביי.
זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני אזכיר שמיד אחרינו הנבחרים, בקשת דוד בן בסט, זה הזמן להודות לטכנאי השידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה עריכת הלל אבמוביץ', אני יורם מוקדי, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי.